אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם הפתרון להתחממות הגלובלית הוא חיידקים שאוכלים את גזי החממה? וגם על טיפול חדשני שקוטל 90% מהתאים הסרטניים בגידולים של סרטן לבלב אנושי, שפותח על ידי חוקרות מאוניברסיטת תל אביב, וגם השערה שמשתוללת בכוכב הלכי צדק לא מתקרבת לסיומה בניגוד למה שחוקרים חשבו. אז שלום לכם, שוב אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שלושה שיודעים היא תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום שבע בבוקר, בתדרים 104.9 ו-105.1. האורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה וליגל שפירה שמלווה אותנו. אני דודו ארז, נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות בין היתר היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. ואנחנו כבר עוברים לעניין המשמעותי שעסקנו בו השבוע, טיפול חדשני שקוטל 90% מהתאים הסרטניים בגידולים של סרטן לבלב אנושי שהושתל בעכברים, פותח על ידי חוקרות מאוניברסיטת תל אביב. מדובר במולקולה שמפעילה ביעילות מנגנון מוות ייחודי לתאי סרטן אנושיים, וגורמת למעשה להחדתם של התאים. הכוונה היא לכך שהתאים הסרטניים מתאבדים או מתים. המולקולה הזו הוזרקה לעכברים מושתלים בסרטן לבלב אנושי, סרטן אלים שברוב המקרים אינו ניתן לטיפול, והיא קטלה 90% מהתאים הסרטניים. את המחקר שהוא יישום של המנגנון הייחודי שהתגלה לאחרונה על ידי אותן חוקרות, הובילה פרופסור מלכה כהן ארמון מהחוג לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, איתה דיברנו.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד ממך מה גיליתם ואיך יישמתם את העניין הזה.
כן, מה שגילינו זה מנגנון שלא היה ידוע, שקורה בזמן מיטוזיס, חלוקת התא. אנחנו גילינו את המנגנון הזה בעצם דרך המולקולה הזאת. המולקולה הזאת יוצרת אנומליה או סטייה מהנורמלי בזמן חלוקת תא, כך שהכרומוזומים שנושאים את החומר הגנטי הם לא מוצבים במצב שניתן לחלוקה במספר זהה בתאי הבת. זה דבר מאוד 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 חשוב בטבע, שכל התאים בגוף שלנו יישאו את אותו מספר כרומוזומים. אם בזמן חלוקת התא יש הפרעה בחלוקה של הכרומוזומים לשני תאי הבת, מתאי האם לשני תאי הבת, קורה מנגנון מוות מיידי שהורגת כמובן את תא האם ואין חלוקה. כלומר, כל תא שהולך להתחלק, במקום להתחלק הוא מת. והיות ותאים סרטניים מתחלקים במהירות יותר גדולה מתאים רגילים, אז כן, הם גם מתים. ככל שהם מתחלקים יותר, ככה הם מתים יותר. בצורה הזאת הם נכחדים למעשה בעצמם, כי התהליך הזה, תהליך המוות הזה, הוא יקרה בכל תא. זה תהליך מוות שקורה כדי לשמור על מספר כרומוזומים זהים בכל תא שנוצר.
אז מה באמת קורה בתאים סרטניים? כן.
אוקיי, אבל בתאים סרטניים אנחנו גילינו שיש אחד השלבים בתהליך המיטוזה הוא שונה בתא סרטני מאשר בתא רגיל, ואותו, את התהליך הזה תוקף את המולקולה הזאת. התהליך הזה הוא בעצם מספר חלבונים שהמולקולה הזאת תוקפת ולא מאפשרת להם להסתדר במנח הרגיל שהם היו צריכים להסתדר בזמן מיטוזה. וזה מה שגורם לכרומוזומים לא להתחלק בצורה שווה בין שני התאים, במקום להיות מסודרים על קו המשווה של הכישור, הם מפוזרים בתוך הכישור, ואז הם לא יכולים להתחלק בצורה שווה. כלומר, תא הבת נדון למוות בגלל שמספר הכרומוזומים שלו לא יהיה זהה לתא האם.
אוקיי,
ולכן תא האם למעשה מת, אין תא הבת. זה קורה בסוף המיטוזה ולא נוצרים בכלל תאי בת.
עכשיו, מהי אותה מולקולה שאנחנו מדברים עליה?
אוקיי, אז המולקולה הזאת קוראים לה PJ34, היא לא מולקולה, היא מולקולה שהיא רק במחקר. והיא מה שנקרא, למי שכימאי, פננטרידין, כלומר, היא מורכבת מטבעות של פניל קשורות זו לזו, והיא מסוג פננטרידין. המולקולה הזאת למעשה יוצרה כדי לשמור על תאים במוח ובלב אחרי שבת, כדי לשמור עליהם, לא להכחיד אותם, ולכן זה היה מאוד מוזר, כל האנשים עבדו עליה שנים ולא ידעו את זה, ולכן זה היה לנו מאוד מוזר כשראינו שהיא מכחידה במהירות תאים סרטניים, אנושיים, דרך אגב רק אנושיים. וזה נעשה בתהליך מהיר מאוד, המוות הזה בזמן מיטוזה נקרא מיטוטי קטסטרוף סל דס, הוא תהליך מוות מאוד מהיר, בניגוד לאפופטוזיס, שזה תהליך מוות שיכול לקחת שעות, הוא לוקח דקות, ואפשר לראות אותו תחת מיקרוסקופ קונפוקלי, כלומר כל מה שאני מספרת זה דבר שאפשר לראות על ידי צביעות במיקרוסקופ קונפוקלי. אנחנו אמנם לקח לנו זמן עד שהבאנו את המכניזם הזה, עד שחשבנו על המכניזם הזה והבאנו אותו דרך כל מיני ריאקציות אחרות, אבל בסוף רואים את זה ומאמתים את זה במיקרוסקופ.
עכשיו, למה זה רלוונטי רק לתאי הסרטן הספציפיים הללו? זאת אומרת, מה מייחד אותם, את סרטן הלבלב?
לא, זה לא מיוחד לתאים
זה לא מיוח...
האלה.
אוקיי.
אנחנו עשינו את זה גם על תאי סרטן שד גרורתי, מה שנקרא טריפל נגטיב.
וזה גם עובד?
וזה עבד, וכן, וזה פורסם לפני שנתיים. ועכשיו אנחנו הראינו את זה על תאי סרטן לבלב, דרך אגב, בצלחות, מה שנקרא במונולארס, זה עובד על... אנחנו עובדים על זה, על כל הסרטנים שאנחנו עבדנו עליהם וקיבלנו רק כאלה שמעמידים לטיפול, זה עובד על כולם, זה דרך אגב לא מולקולה שאנחנו אמנם הראשונים שראינו ולכן הפטנט של אוניברסיטת תל אביב, אבל בכל העולם עובדים על המולקולה הזאת וזה עובד גם בתאים וגם בקסינוגרפים, כלומר גם בעכברים מושתלים ועל סרטנים אחרים מאשר אנחנו עבדנו עליהם.
זאת אומרת שבסופו של דבר יהיה אפשר להכניס או להזריק את המולקולה הזו
לחולה? היא מולקולה שעוברת חופשי בממברנה, חתירה בממברנה תאים.
ואז היא פשוט תקטול מושבות שלמות של תאים סרטניים אנושיים?
זה מה שקורה בעכבר,
כן,
כרגע. אנחנו לא ניסינו את זה כמובן על אדם, אנחנו רחוקים מזה כי לא בדקנו סייפטי, לא בדקנו את חוסר הרעילות של המולקולה הזאת באנשים. בעכברים זה לא, הם עמידים לזה לגמרי, אין תופעות לוואי, הם עולים במשקל כמו עכברים רגילים, הם גדלים, אין שום דבר שאנחנו רואים בעין שקורה בעכברים האלה. אבל שוב, אנחנו מסתכלים עליהם אחרי הטיפול חודש ימים, יכול להיות שאחר כך היה כן קורה משהו ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא מספיק עשינו ניסויים. באדם אנחנו בכלל לא יודעים אם קורה משהו או לא. זה אנחנו צריכים בניסויי חמלה לבדוק את זה למעשה, ואנחנו רחוקים בערך שנתיים מזה.
אבל זה נשמע על פניו בשורות, התחלה של בשורות טובות.
נכון, אם רוצים להסתכל על הצד האופטימי זה נשמע ככה, כן. נכון.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך על השיחה הזו, החוקרת פרופסור מלכה כהן הרמון מהמחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
גם לכם.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. האם הפתרון להתחממות הגלובלית הוא חיידקים שאוכלים את גזי החממה? מדעני מכון ויצמן למדע פיתחו חיידקים שניזונים מפחמן דו-חמצני ובונים את כל הגוף שלהם למעשה מפחמן שמקורו באוויר ולא מסוכר. החיידקים הצליחו להיגמל מסוכר, והם כאמור ניזונים מפחמן דו-חמצני שנמצא באטמוספירה. הם לא עשו את זה לבד, אלא באמצעות הנדסה גנטית כמובן, וגרסה מואצת של אבולוציה במעבדה שמיד נבין. מה זה אומר? המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי סל, ונערך במעבדה של פרופסור רון מילו, ומי שהוביל את החוקרים הוא דוקטור שמואל גלייזר, איתו דיברנו.
בוקר טוב.
אז זהו, אפשר לחזור ולזהם? אני מוכרח לשאול את השאלה הזאת, למרות שאני יודע שלא.
כנראה שלא.
עוד לא. אוקיי, אז בוא תסביר לנו מה הצלחתם ליצור ואיך עשיתם את זה.
אוקיי, אז לקחנו בעצם חיידק שבדרך כלל ניזון מסוכר, ומייצר חיידקים חדשים מהאטומים שבסוכר הזה, בעיקר מהאטומי הפחמן, וכמחצית מהסוכר הוא גם שורף אותו ומפיק ממנו את האנרגיה. השריפה של הסוכר הזה מביאה לפליטה של פחמן דו-חמצני. מה שאנחנו עשינו, בעצם הפכנו לו את הדיאטה וגרמנו לו לייצר את הביומסה שלו מפחמן דו-חמצני ולא מסוכר, ובשביל לקבל אנרגיה הכנסנו לתוכו גנים שמאפשרים לחיידק בעצם להוציא אנרגיה מחומר שנקרא פורמט. פורמט הוא חומר מאוד מאוד פשוט, הוא מורכב מאטום פחמן אחד, אבל יש בו אנרגיה, ובאמצעות הגנים החדשים שהכנסנו לחיידק, החיידק יכול להפיק את האנרגיה הזאת מהפורמט. כתוצאה מזה הוא אמנם פולט פחמן דו-חמצני, אבל היתרון שאת הפורמט ניתן לייצר מפחמן דו-חמצני ומחשמל שאפשר לייצר באמצעים מתחדשים שאינם כוללים פחמן, ובכך להביא לאיזשהו מאזן של קליטת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, במקום קליטה שלו עם החיידקים שקיימים כיום.
והעוצמה של השימוש שלו בפחמן דו-חמצני היא משמעותית? זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת, האיזון עצמו הוא כזה שבאמת אפשר להשתמש בחיידק כדי איכשהו לפתור את עניין גזי החממה או את הפחמן הדו-חמצני?
אז בעצם אנחנו לראשונה הוכחנו התכנות שניתן להפוך אורגניזם שאוכל סוכר, שאלה האורגניזם שמשתמשים בהם כיום בתעשייה לטובת ייצור של כל מיני מולקולות, לייצור של חלבונים, אבל בתהליך הייצור הזה כרגע נפלט פחמן דו-חמצני. אנחנו רוצים שבהדרגה התעשייה הזאת תעבור להשתמש בפחמן דו-חמצני, כמקור המזון לאותם אורגניזמים שמייצרים את המוצרים האלה במקום הסוכרים.
עכשיו, אתה מדבר על הנדסה גנטית, נכון? ממש התערבות בגנים של נכון, אותו חיידק.
נכון. החיידק הזה באופן טבעי כמובן לא הכיל כל כך גנים שאפשרו לו לקלוט פחמן דו-חמצני בהיקפים משמעותיים. אז אנחנו בעצם לקחנו את הגנים האלה מאורגניזמים שעושים את זה באופן טבעי, והעברנו אותם לחיידק הזה. אולי השאלה המתבקשת זה למה לא להשתמש מראש באותם אורגניזמים שעושים את זה באופן טבעי. אז הסיבה היא שיחסית מאוד קשה לעבוד איתם, וקשה להנדס אותם בשביל להשתמש בהם בתעשייה, ליצור כל מיני מולקולות שימושיות לבני אדם.
אז באמת, זה מה שמעלה את השאלה, באילו חיידקים מדובר? אילו חיידקים עבדתם עליהם?
אז החיידק שאנחנו עבדנו איתו נקרא חיידק E-Coli.
הוא מוכר לנו יחסית, נכון?
הוא מאוד מוכר, זה חיידק שיש אצלנו במעיים, אבל הוא משמש את הביולוגים ואת תעשיית הביוטכנולוגיה בצורה מאוד מאוד נרחבת. והרבה מאוד פריצות דרך מדעיות הושגו על החיידק הזה, ובגלל זה הם משתמשים בו כל כך הרבה גם בתעשייה.
עכשיו, במחקר כתוב שעשיתם את הניסוי, גם הפכתם את החיידק למשהו באמצעות אבולוציה במעבדה. עכשיו, נכון. הכוונה היא למה? למין סלקציה כזו שיצרה בדיוק את החיידקים שרציתם? מספר לנו על זה.
אז בהתחלה, באופן מאוד נאיבי, הסתכלנו בעצם על היכולות המטאבוליות של החיידק הזה, ובשביל למפות אילו גנים או אילו אנזימים בעצם חסרים לחיידק, בשביל להיות מסוגל לגדול על פחמן דו-חמצני במקום הסוכר. ואחרי הניתוח הזה בעצם עשינו הנדסה גנטית בשביל להכניס את הגנים האלה, ואז היית מצפה באופן נאיבי שהוא כבר יוכל להתחיל לגדול הסוכר. אבל זה לא כל כך פשוט, מכיוון שהאבולוציה במשך מיליארדי שנים התאימה את החיידק הזה להיות ניזון אך ורק מסוכר, ופתאום הכנסנו לו משהו שלא טבעי לו, אז לא כל כך השתלב, למרות שעל הנייר הוא הכיל את כל מה שצריך. אז בשביל לפתור את כל הבעיות, שאפילו לא ידענו איך להתחיל לפתור אותן, על מנת לשלב את הגנים החדשים, בעצם עשינו לחיידקים תהליך גמילה מסוכר, הכנסנו אותם לתוך מחל, שטפטפנו אליו בהדרגה כמויות ממש מעטות של סוכר, ובעצם החיידקים היו מאוד מאוד מורעבים לסוכר. אבל באותו הזמן סיפקנו להם שפע של פחמן דו-חמצני, ופורמט כמקור האנרגיה, והחיידקים יצרו מוטציות לאורך זמן, והמערכת הייתה בנויה ככה שבעצם יש סלקציה חזקה למי שפתאום מסוגל לגדול ללא הסוכר. ואותם מוטנטים שהצליחו לגדול ללא סוכר, היה להם שפע של משאבי CO2 בפורמט להתחלק ולשכפל את עצמם, וכעבור כמה חודשים, בערך חצי שנה, כבר הצלחנו להוציא ולבודד החוצה חיידקים שיכלו לגדול לגמרי ללא סוכר.
וואו, טוב, אז הנה הכרנו גם את שתי השיטות, גם הנדסה גנטית או התערבות גנטית ממש בגנים עצמם, וגם אבולוציה במעבדה. האם הדבר הזה הוא באמת יהיה פרקטי? זאת אומרת, אתה מעריך שממש יהיה אפשר להשתמש באותם חיידקים מהונדסים?
אז החיידקים האלה באופן ישיר, כנראה שעדיין מוקדם להשתמש בהם.
כן.
מכיוון שעליהם רק עשינו את הוכחת ההיתכנות לזה שזה אפשרי, אבל ניתן באמצעים יחסית פשוטים לעשות להם עכשיו סלקציה לקצב גדילה מואץ יותר, שיתאים יותר לשימוש תעשייתי, כי כרגע קצב הגדילה שלהם די איטי. וחוץ מזה, יש עוד דבר מאוד חשוב, שזה להכניס לתוכם, גם באמצעות הנדסה גנטית נוספת, מסלולים ליצור של כל מיני מולקולות שימושיות. שאת המסלולים האלה כבר הכניסו הרבה פעמים, אבל לחיידקים שעדיין אכלו את הסוכר. ועכשיו אנחנו צריכים לראות איך המסלולים האלה נכנסים לחיידק הזה, שניזון מ-CO2.
וואו, ולסיום...
ומשתלבים בתוכו.
לסיום, האם אין חשש, תמיד כשמדברים על התערבות גנטית, ודאי ביצורים כמו חיידקים, אין חשש שנייצר איזשהו יצור שיחיד את כל האנושות פתאום? החיידקים האלה, לא יודע מה, יפתחו חיבה לבשרנו? מי יודע מה יהיה איתם?
אז... אני לא כל כך חושש.
גם אני לא, בוא אני אגיד לך את האמת. גם אני לא. פעם הפחידו אותנו בכל מה שקשור להנדסה גנטית, אבל מהר מאוד הבנו שאלה בעיקר חששות. יכול לי לצאת משליטה, אבל זה לא מפחיד אותי.
חיידקים כאלה, כפי שאנחנו יצרנו, כבר קיימים בטבע. פשוט לא עובדים איתם בתעשייה, מכיוון שקשה להנדס אותם... קשה למצוא להם תנאי גידול
נחים. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור שמואל גלייזמן, מהפקולטה לביוכימיה במכון ויצמן. תודה רבה לך.
תודה לכם ולהתראות.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, עין השערה בצדק. השערה שמשתוללת בכוכב הלכת צדק לא מתקרבת לסיומה, בניגוד למה שחוקרים חשבו. בכוכב הלכת צדק משתוללת כבר שנים שערה, שערה שנראית כמו עין אדומה מחלל. אתם ודאי מכירים את התמונה של כוכב הלכת צדק, תמיד יש מין עין כזו שמוקפת במין קווים כאלה, מדובר בסערה העוצמתית ביותר שמשתוללת במערכת השמש שלנו, ומתברר שהיא כאן כדי להישאר. כך הוצג על ידי חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בוועידה השנתית של החברה האמריקאית לפיזיקה. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם האסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק. ואנחנו עוברים לעניין הבא שבו עסקנו השבוע, מוטציות גנטיות המאפיינות אוטיזם ומוגבלות שכלית מופיעות גם במוחם של חולי אלצהיימר. כך קובע מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בהובלת פרופסור אילנה גוזס מבית הספר לרפואה ומבית הספר סגול למדעי המוח, איתה דיברנו. עוד עולה מהמחקר שטיפול בתרופה ניסיונית שנקראת NAP עשוי למנוע את ההשפעות השליליות של אותן מוטציות על המוח, ולסייע לחולי אלצהיימר ולאוטיסטים. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור אילנה גוזס מהקתדרה על שם גילדו לחקר גורמי גידול, מנהלת מעבדות אלטון לנוירו-אנדוקרינולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה על שם סקלר, וגם מהפקולטה לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך על שני החלקים של המחקר המסקרן הזה. מוטציות גנטיות, כך פורסם, שמאפיינות אוטיזם ומוגבלות שכלית, מופיעות גם במוחם של חולי אלצהיימר. אז אם תוכלי להסביר לנו למה הכוונה?
אז בעצם מה שקרה זה שלפני מספר שנים גילו שיש מוטציות שקורות במשך ההיריון. הן לא מורשות, הן קורות במשך ההיריון או בתחילת ההיריון, ובגן אחד, ואז נולד פתאום ילד אוטיסט, והרבה פעמים עם מוגבלות שכלית. אז שאלתי את עצמי, אם לא קורה דבר דומה במוח המזדקן, האם כאשר אנחנו מזדקנים אנחנו אוספים מוטציות, וכתוצאה מזה אנחנו בעצם, אם אנחנו אוספים הרבה מוטציות, אז אנחנו בעצם מייצים את תהליך הזדקנות המוח, ואז קורה מה שקורית מחלת אלצהיימר.
כשמדובר במוטציות בתאי עצב במוח?
בתאי עצב או בתאי הצליחה במוח.
אוקיי.
אז השאלה הייתה, וזה מוטציות בתאים, זאת אומרת, זה לא כל המוח וזה לא מורש, אלא זה פשוט מופיע במשך חיי האדם, כמו שבסרטן מופיעות מוטציות. והרעיון גם כן נבע מזה שהחלבון שאנחנו עובדים עליו, גילינו אותו לפני כ-20 שנה, וקראנו לו Activity Dependent Neuroprotective Protein, או בקיצור ADNP, קשור באוטיזם, זאת אומרת, כאשר הוא עובר מוטציה במשך ההיריון, או בתחילת ההיריון, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, נולד ילד אוטיסט עם סינדרום שנקרא סינדרום ADNP, הוא גם אוטיסט, ובעצם מה שהכי חשוב זה שיש לו כנראה קצת או הרבה מוגבלות שכלית, אז אנחנו שאלנו, האם ואותו גן, בעצם באנשים סקנים מצאנו שאותו הגן מקודד לחלבון שנקרא ADNP, ובאנשים סקנים, כמות החלבון בדם קשורה בעצם לאינטליגנציה, קשורה ליכולת לביצועים נכונים או יותר טובים במבחני IQ. אז שאלנו אם ADNP עובר מוטציות בהתחלה, ומצאנו שכן, וזה לא שכל התאים עוברים מוטציות, אלא מספר מוגבל של תאים עוברים מוטציות באנשים מבוגרים, זקנים, ישישים הייתי אומרת, וגם, וכמובן שגם בחולי אלצהיימר. ואז הסתכלנו על מערך, על כל הגנים בעצם, הסתכלנו על כל הגנים שמבטאים חלבונים, גם התחלנו בפקעת, כמו שקראת בכתבה בידען, בפקעת הערכה, זאת אומרת האזור שבו, של האף, ששם אנחנו מריחים שקשור למוח, ועברנו לאזורים נוספים במוח, וגילינו בעצם מאות ואחר כך גם אלפי מוטציות בגנים שונים, מאוד חשובים, ובעצם פר בן אדם, באנשים חולים, היו יותר מוטציות. זאת אומרת, אנחנו אוספים מוטציות כנראה עם ההזדקנות, וזה מוגבר בצורה משמעותית בחולי אלצהיימר. ואז הסתכלנו לראות, והתחלנו להשוות האם זה רק ADNP או האם יש גנים נוספים שבעצם דומים בין המוגבלות שכלית ואוטיזם ובין האלצהיימר, ומצאנו, זה בפקעת הערכה, מצאנו 40% דמיון, זאת אומרת 40% שזה אותם גנים. זה גנים שמאוד מאוד חשובים להתפתחות המוח, וגם כן מסתבר להזדקנות המוח, והם קשורים בעצם 40% מתוך הגנים האלה, מתוך כלל הגנים, שוב, אני צריכה להגיד, קשורים בעצם בחלבונים שחשובים למבנה התא, ובעצם לשלד התא ולמערכת התובלה בתא. עכשיו, ADNP שלנו גם כן קשור לשלד התא ומערכת התובלה בתא, ובתא העצב זה מאוד מאוד חשוב, כי תא העצב או העצב, יש לו שלוחות מאוד מאוד ארוכות, וכאשר מערכת התובלה התוך-תאית לא פועלת, אז מן הסתם התא בעצם בסופו של דבר ימות, הוא לא יפעל נכון. וגם הוא לא ישמור על המבנה שלו. זה כמו, אפשר לחשוב על זה כמו פסי רכבת או כמו פיגומים ששומרים על מבנה התא, וכך שומרים גם בעצם על מבנה המוח. אז מה שאנחנו בזמנו עשינו, והוכחנו את זה גם כאן במאמר, זה אנחנו גזרנו מקטע מאוד מאוד קטן מתוך ADNP, מתוך החלבון שקראנו לו NAP, כמו שאמרת, וקוראים לו גם CP201, אני ירושלמית במקור.
כן, כן, שמענו, נכון.
CP201, והוא בעצם, אנחנו רוצים לפתח אותו כתרופה בתחילה לאוטיזם, וזה עם קורוניס נורוסיינסס, אני צריכה להגיד שאני המדענית הראשית שם, וגם אנחנו ניסינו בעצם במאמר הזה בפעם הראשונה להראות שהוא מגן נגד מוטציות ב-ADNP, שזה כמו חלק מהמוטציות שראינו, כמו שאמרתי.
אז השאלה היא האם אפשר לתקן את המוטציות האלה? אני מבין שאולי אפשר לעכב אותן בקרב חולי אלצהיימר, אבל גם עוברים שבמהלך ההיריון כנראה זוכים במרכאות למוטציות האלה, אפשר לתקן את זה באמצעות החלבון המתאים? או לפחות לתקן את הפעולה של ה-DNA המקולקל בדיוק, כן.
שאלה מצוינת. אז אנחנו עובדים יותר ברמה של החלבון, של התוצר החלבוני.
כן, נכון, נכון. שוב נסביר למאזינים ולמאזינות, ה-DNA הוא בסך הכל איזשהו מקרא ומתכון שמיוצר חלבון לפיו, ואנחנו זקוקים כנראה לחלבון. המוטציות גורמת להיווצרות של חלבון לא נכון או חלבון אחר.
נכון, חלבון מקוצר. מה שקורה, החלבון מקוצר, ואז אין לו בעצם את כל הפעילויות הדרושות כדי לתפקד נכון. אבל לכל הגנים שלנו יש שני עותקים, שני הללים, כאילו חוץ מהגנים שקשורים במין, ואז כאשר יש שני עותקים, אז בעצם יש עותק, במקרה של ADNP, למשל, יש עותק אחד תקין ועותק אחד מקוצר. זה לא כללי, אבל זה במקרה של ADNP וגם הרבה גנים נוספים. אז במקרה של ADNP אנחנו בעצם יכולים לתקן את העניין של הגן המקוצר על ידי זה שאנחנו מחזירים מקטע מאוד קצר מ-ADNP, שהוא בעצם האתר הפעיל. ואז אנחנו, מה שאנחנו יוצרים זה כמו שנותנים למישהו שחסר לו איזשהו חלבון, נותנים לו את החלבון בחזרה, אז כן. אנחנו נותנים כאן את החלבון בחזרה. בעצם הוא מגביר את הפעילות של החלבון שקיים בגוף. אז זה במקרה של ADNP, אבל בגלל ש-ADNP הוא מאוד 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 מרכזי, גם בבקרה על גנים אחרים, הוא מבקר כמאות או אלפי גנים אפילו בבעל חיים בוגר, אז אנחנו חושבים שאנחנו יכולים בעצם לתקן פגיעות גם בגנים אחרים, ובגנים אחרים שקשורים במבנה שלד התא. זאת אומרת שזה יכול להיות ל-40% מהמקרים שבעצם השלד התא פגוע, יכול להיות שזה יכול לעזור הן בחולי אלצהיימר וגם במקרים של אוטיזם, סינדרומים אוטיסטיים אחרים, וכמובן שאני מקווה שזה יוכל לעזור לסינדרום ה-ADNP, ששם אנחנו מתכננים ניסיון קליני ותחזיקו לנו אצבעות.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אילנה גוזס מהקתדרה על שם גילדור לחקר גורמי גידול, מנהלת מעבדת אלטון לנוירואנדוקרינולוגיה מולקולרית בפקולטה לרפואה על שם סקלר, וגם מהפקולטה לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו ממשיכים, חיידקים מהונדסים גנטית יאתרו אנטיביוטיקה בחלב, כך עולה ממחקר בינלאומי חדש. שימוש בחומרים אנטיביוטיים בגידולים חקלאיים, ודאי של בעלי חיים, הפך לנפוץ מאוד, מה שמסוכן לנו. בני האדם, וכדי להתמודד עם העניין הזה, קבוצת מחקר מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, החליטה בראשות פרופסור שמשון בלקין, בשיתוף פעולה עם חוקרים מטיוואן, לפתח שיטה אלטרנטיבית לקבוע את ריכוז האנטיביוטיקה באמזון. ומהי אותה שיטה? חיידקים מהונדסים גנטית שזוהרים בנוכחות אנטיביוטיקה ומלשינים יד לטלפון הנייד. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור שמשון בלקין, חוקר במכון למדעי החיים על שם סילברמן באוניברסיטה העברית.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו נשמח לשמוע מה עשיתם, איך הפכתם את החיידקים לכאלה שמסוגלים להלשין על נוכחות של אנטיביוטיקה.
זה מה שאנחנו עושים כבר פחות או יותר 20 שנה, מהנדסים חיידקים כדי שידווחו על נוכחותם של חומרים שונים על ידי יצירת איזשהו אות אופטי. ברגע שהחיידק חש בנוכחות חומר המטרה, הוא מתחיל לזרוח, לייצר אור, לייצר פוטונים. וזה קל מאוד למדוד.
אז אוקיי, זה, את זה, ברגע שהגענו לנקודה הזו, זה כבר קל למדוד. אבל איך מלכתחילה מייצרים או מעניקים לחיידקים את התכונה הזו שהם יזהרו בנוכחות חומר מסוים?
הטריק הוא לאחות שני קטעי DNA. קטע DNA אחד שהוא אלמנט החישה, שהוא זה שבאופן טבעי נדלק אצל החיידק, כאשר הוא חש בנוכחות חומר מסוים, במקרה הזה אנטיביוטיקה. חיידקים יש להם הרבה מאוד מנגנוני הגנה כנגד אנטיביוטיקות. וכדי להפעיל את מנגנוני ההגנה הזה, האלה, הם מפעילים או מדליקים גנים מסוימים שתפקידם להילחם באנטיביוטיקות, לפרק אותם או להרחיק אותם. לכל מנגנון הגנה כזה, יש איזה אלמנט גנטי שהוא אחראי ממש להדליק אותו, להפוך אותו לפעיל. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את האלמנט החישה הזה, ומחברים אותו לגנים או לקבוצת גנים, שאחרי הנוכחות שלהם או אחרי הפעילות שלהם, אנחנו יכולים לעקוב. למשל, במקרה הזה אנחנו לוקחים גנים מחיידק מאיר ימי, ויש חיידקים בים שיודעים להאיר, לוקחים את הגנים שאחראים לייצור הפוטונים, ומאחים אותם, מדביקים אותם לאותו אלמנט חישה שחש בנוכחות האנטיביוטיקה.
וכך הופכים את החיידק לכזה שפשוט מאיר על פי הריכוז של האנטיביוטיקה?
בדיוק, הוא נדלק בנוכחות האנטיביוטיקה, ועוצמת ההארה תלויה בריכוז האנטיביוטיקה.
וואו, טוב, די מדהים. ואיך המידע הזה עובר הלאה? זאת אומרת, מה מודד את עוצמת האור שנפלט מהחיידקים?
יש הרבה מאוד מכשירים שיכולים למדוד עוצמת אור ברגישות וביעילות. במקרה הזה הלכנו צעד אחד קדימה ואמרנו בואו נשתמש במצלמה הרגישה ממילא שיש בטלפון חכם. בסיפור הזה אנחנו מדביקים את השבב הביולוגי בו יושבים החיידקים ובו הם נחשפים לדוגמה, מצמידים את זה למצלמה של הטלפון, ובעזרת תוכנה שפיתחו שותפיי באקדמיה סיניקה בטיוואן, אפשר גם לגלות את העובדה שהחיידקים מהירים, וגם לחמת את עוצמת האור, והסמך זה לחשב את ריכוז האנטיביוטיקה בדוגמה.
והדבר הזה כבר עובד? זאת אומרת, הוא לא תיאורטי.
הוא לא תיאורטי, הוא עובד אצלנו במעבדה, אבל חשוב להדגיש שמכאן ועד ליישום, המרחק הוא לא קטן.
אוקיי, כי מה חסר? זאת אומרת, מה מפריד בין יישום באמת כבר של השיטה? לנקודה שבה היא נמצאת כרגע?
כמו בהרבה דברים אחרים, מה שצריך לעשות כדי לקחת מחקר שהוא אקדמי במהותו ולהפוך אותו למוצר, צריך שלב פיתוח שבו איזשהו גורם עסקי יהיה מוכן להשקיע את המשאבים כדי להפוך את זה למוצר אמין שאפשר להשתמש בו ולמכור אותו.
עכשיו טוב, לסיום אני מוכרח לשאול שאלה, שנים חששו מלהתעסק גנטית ודאי בחיידקים, לייצר איזו מוטציה שנאבד עליה שליטה, זה משהו שמישהו נותן עליו את הדעת, או שזה היה חשש מוגזם מלכתחילה?
בהרבה מאוד מקרים החשש הוא ממש מוגזם ולא מבוסס, גם כשמדובר בחיידקים, גם כשמדובר בצמחים וכו'. במקרה הזה אבל אנחנו מדברים על חיידק מהונדס, שכל הפשע במרכאות ההנדסי שנעשה בו, שמכניסים לו אלמנט שהוא ידע להעיר. כל שאר אלמנטים קיימים בחיידק ממילא. אין בזה שום סכנה, לא לאדם, לא לסביבה ולא לכל דבר אחר. חוץ מזה, אנחנו משתמשים בו כאלמנט מעבדתי, אלמנט שקלו בשבב, ולא משהו שישוחרר לסביבה אי פעם.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור שמשון בלקין, חוקר במכון למדעי החיים על שם סילברמן באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה לך, להתראות.
ואנחנו ממשיכים לעניין הבא, אינטליגנציה מלאכותית נגד שנאת חינם. האם אפשר להפחית גזענות והפצת שנאה באינטרנט באמצעות בינה מלאכותית? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שפרסמו חוקרים מאינטל ומאוניברסיטת קליפורניה. במחקר עצמו עוסקים החוקרים ביצירת בוט שיודע לזהות שנאה ברשת ומיד מגיב על הדברים. כתבה על המחקר פורסמה בין היתר בדמרקר, ואנחנו שוחחנו עם החוקר והמפתח הבכיר במרכז ה-AI של אינטל, אורן פרג.
שלום, בוקר טוב דודו.
אז מה הייתה המטרה של המחקר הזה, ואז נראה איך באמת הצליחו החוקרים לפתור את עניין השנאה ברשת?
אז בעצם היו לנו פה שתי מטרות, הייתה מטרה כפולה. המטרה הראשונה היא לזהות פוסטים של דיבורי שנאה או hate speech, מתוך כלל הפוסטים שיש באתרים. אנחנו התמקדנו ספציפית באתר שנקרא Reddit, והמטרה השנייה, אחרי שזיהינו בעצם אם הפוסט יש בו שנאה או לא, היא לנסות לעשות, לתת תגובה אוטומטית. לייצר ממש מענה אוטומטי ליוזר שכתב את הפוסט של השנאה. יש הרבה מחקרים שמראים שתגובה שהיא ראויה יכולה לעשות, להוריד את תגובה הלהבות. זאת אומרת, הרבה אתרים נותנים לנו מין מענה אוטומטי, כמו באתרנו אסור לדבר ככה, אבל זה לא כל כך עוזר. הרעיון הוא לתת תגובה שהיא קצת יותר מבינה, אבל נותנת איזשהו פן חינוכי לעניין.
מעניין, תגובה של מה? של הפלטפורמה או של יוזר אחר?
תגובה אוטומטית של הפלטפורמה.
הבנתי.
יש אתרים שבהם, okay. שבהם הפלטפורמה מעלה תגובה אוטומטית. יש כאלה שיש בהם אפילו מעסיקים אנשים שכותבים באופן ידני את זה, ואנחנו, וכמובן לא משתלטים על כל המסות של, של השנאה ברשת, והמערכת הזאת היא המטרה שלה לנסות לתת מענה שהוא יעיל.
ואיך הם מלמדים מערכת שמבוססת על בינה מלאכותית לזהות שנאה? כי שנאה היא לא בהכרח, אפשר כמובן לסמן מילים מסוימות שיקפצו למערכת, אבל זה, אני משער שזה יותר מתוחכם מזה.
כן, אז בדרך כלל בבינה מלאכותית ובתחום הספציפי שאנחנו עוסקים בו, הבנת שפה, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים ברשתות נוירונים, שאלו רשתות ש... בעצם אנחנו מלמדים אותם על פי דוגמאות. אז בחלק הראשון של המחקר אנחנו בעצם נתנו למערכת דוגמאות של פוסטים שמכילים שנאה ודוגמאות של פוסטים שלא מכילים שנאה, והמערכת למדה לזהות אחר כך בשלב של הפרודקשן או בשלב של ההרצה, היא למדה לזהות איזה פוסט מכיל שנאה ואיזה לא. הבעיה הזאת היא דווקא לא בעיה מאוד חדשה, אתה יכול להסתכל גם למשל למערכות שמזהות ספאם באימייל. יש ספאם או אין ספאם, זה בעיה שהיא... בעיית סיווג, שיחסית יש לה מענה לא רע. החלק השני של המחקר היה החלק היותר אתגרי, שבו אנחנו יצרנו כבר מענה אוטומטי.
ואז מה? זאת אומרת, מה היה האתגר בזה?
האתגר בזה היה בעצם ליצור פוסט אוטומטי לפוסט צינה. once זהינו שיש פוסט צינה, ליצור פוסט אוטומטי, שהוא לא, קודם כל שהוא קוהרנטי ומובן על ידי בן אדם, ודבר שני שהוא לא איזה משהו שהוא רפטטיבי שחוזר על עצמו, כמו באתרנו לא ניתן לדבר בשפה כזאת, נגיד בצורה אוטומטית. לא לעשות דבר כזה, אלא לתת משהו שהוא קצת יותר, נראה יותר אנושי. ומה שעשינו שם זה בעצם לימדנו את המערכת בחלק השני על פי דוגמאות. אנחנו בעצם סיפקנו למערכת דוגמאות של פוסטים שמכילים שנאה ותגובות אנושיות, היו לנו כמה אלפים כאלה, והמערכת למדה באמת איך נראות תגובות אנושיות לפוסטים שמכילים שנאה. זה בשלב האימון שבה היא למדה, אחר כך בשלב של הפרודקשן שהיא רצה, היא מקבלת איזשהו פוסט של שנאה שהיא לא ראתה מעולם, והיא אמורה להרכיב עכשיו תגובה שנראית דומה לתגובה האנושית, אבל לא מהמאגר שיש לה, אלא בצורה עצמאית.
וואו. עכשיו, למי יש אינטרס ברשת להנמיך את הלהבות? כי אנחנו גם כאן בתוכנית שלנו דיברנו על כך שגם טוויטר וגם פייסבוק, אולי בעיקר שתי אלה, הן מאוד נהנות מהעובדה שאנשים נלהבים וכותבים דברים, בין היתר גם דברי שנאה. זאת אומרת, זה משהו שהוא גורם לרשת לסעור וזה טוב לפלטפורמה. אז אולי אתם, זה אינטרס שהוא מתנגד לאינטרס המסחרי של הפלטפורמות האלה.
יכול להיות, אבל אנחנו באינטל עשינו את הפרויקט הזה במעבדות AI, וגם בשיתוף פעולה עם מה שנקרא AI for Good, שזה בעצם קונסורציום של גם גופים כלכליים וגם גופים שהם לא כלכליים, שהמטרה שלהם לתרום את הבינה המלאכותית לכיוונים שהם לא רק כלכליים, וזה אחת המטרות שלהם, זה קידום חברה הוגנת, ופה זה נופל.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, אורן פרג, חוקר ומפתח בכיר במרכז ה-AI של אינטל. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, הנילוס הוא בין 30 מיליון שנה. כך קובע מחקר חדש, והוא שרד בזכות תהליכים ייחודיים שמקורם במצולות כדור הארץ. כבר שנים חוקרים עוסקים בשאלה אם הנילוס הוא נהר עתיק או צעיר, ואם הוא עתיק, איך הוא שרד כל כך הרבה זמן בתצורה הנוכחית שלו, כי הטופוגרפיה סביבו השתנתה. מי שהוביל את המחקר הוא פרופסור זוהר גבירצמן, מירושלים, מהמכון הגיאולוגי של ישראל, ומהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, יחד עם חוקרים מארצות הברית, והנה השיחה שערכנו עם פרופסור זוהר גבירצמן מהאוניברסיטה העברית.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ראשית, איך יודעים בין כמה הנילוס? אני מבין שההתלבטות הייתה בין צעיר, שזה אומר 6 מיליון שנה, או ל-30 מיליון שנה?
כן, השאלה הזאת עומדת במחלוקת בספרות המדעית כבר הרבה שנים. איך מכריעים? זו שאלה מעניינת. אתה באופן עקרוני, אתה רוצה למצוא במוצא של הנהר הגדול, במקום שהוא שופך את כל הסחף שלו, ומשם נוצרים סלי משקע, אתה רוצה לבדוק את הסלעים האלה ולראות האם יש בהם מאפיינים שבאים ממקום א' או ממקום ב'. יש מינרלים נדירים שאתה יכול למצוא למשל בתוך אבני חול, שהם יכולים להגיד לך מאיפה נגזר המינרל הזה, והיו הרבה עדויות שזה הגיע מאתיופיה. אבל העדויות האלה היו על הנהר שבין 6 מיליון שנה, והסלעים שקבורים יותר עמוק, שהגיעו לשם לפני 15 ו-20 מיליון שנה, עליהם הייתה פחות אינפורמציה.
אוקיי.
אז אחרי שמצאו את מרבצי הגז הגדולים מול חופי ישראל בשנת 2009, אז בשנים שאחר כך עסקנו בשאלה, הסלעים העצומים, הנפח העצום של הסלעים שבתוכו נמצא הגז, מאיפה הסלעים האלה, הסחף שהזין את הסלעים האלה, שיצר אותם, מאיפה הוא הגיע לים התיכון? האם הוא הגיע מכיוון ארץ ישראל, ואז לא היה את מערכת בקע ים המלח, אז זה הגיע בעצם מערב הסעודית דרך ישראל, או שזה הגיע ממצרים. והקבוצת המחקר שלי, אנחנו ראינו שכל הסלעים שבתוכם מרבצי הגז, הם הולכים ומתאבים לכיוון מצרים, ויש לנו הרבה עדויות שבאים ממצרים. ויחד עם עוד עדויות, אנחנו הגענו ותמכנו בגישה שבעצם אבות אבותיו של הנילוס של היום, הם כבר קיימים מלפני 20 ו-30 מיליון שנה. והם אלה שהביאו את כמות הסחף העצומה לים התיכון, למזרח הים התיכון, ובתוך המרבצי החולות, שם נמצא גם הגז. זה היה לשאלתך הראשונה, איך אנחנו מחליטים מאיפה הגיע החומר, ובעצם לפי הסחף של ההר מוביל, לא לפי מים שלו. מים שהיו לפני 30 מיליון שנה, אין לנו נגיעה בהם.
אוקיי.
אבל החומר.
ואני מבין שיש איזה משהו שנמצא במצולות כדור הארץ, משהו מתחת לפני הקרקע, שסייע איכשהו לנהר לשמור על הצורה שלו?
נכון. זאת הייתה שאלת המחקר השנייה שעלתה, ויש שאלה יותר מעניינת. אם אנחנו מגיעים למסקנה שהנילוס, או אבות אבותיו של הנילוס, עומים כבר באותו נתיב, פחות או יותר, ממזרח אפריקה, 6,000 קילומטר עד לים התיכון, ואנחנו מסתכלים היום על השיפוע של הנהר הזה, שבתוך 4,000 קילומטר מתוך ה-6,000, אזור עצום שהוא חוצה את מרחבי אפריקה, סודן ומצרים, הוא זורם בשיפוע מאוד מאוד מתון, ואנחנו יודעים שכל שינוי קטן בטופוגרפיה יסיט אותו ממסלולו. אז נשאלה השאלה, אוקיי, אז איך הוא מתקיים כל כך הרבה שנים? Okay. כי בתקופה הזאת של 30 מיליון שנה התרחשו דברים דרמטיים, כל התטיס הקדום נעלם לחלוטין, ארץ ישראל התרוממה, ים סוף נוצר, היו שינויים טופוגרפיים מפליגים, ודווקא במסלול הזה הכל נשאר ממש בשיפוע מתמשך. היה צריך איזה מנגן, לחפש מנגנון שיתחזק את השיפוע, שיתחזק את השיפוע שמכיוון אתיופיה או מזרח אפריקה לים התיכון, כל הזמן נשמר שיפוע שמאפשר לנהר לזרום ולסחוב איתו כמות עצומה של סחף. זאת הייתה השאלה שעלינו, כן. ואת התשובה לזה מצאנו בעצם בתהליכים שקורים במצולות, בפנים כדור הארץ, מאות קילומטרים מתחת לקרום של כדור הארץ.
מה קורה שם?
אוקיי, אז פה אנחנו נכנסים לשאלה המעניינת, וזה היה תחום המומחיות שלי ושל החברים שלי, שאנחנו עוסקים בזה הרבה שנים, מה בעצם מכתיב את הטופוגרפיה של כדור הארץ? ובהרבה מקומות הטופוגרפיה של כדור הארץ מוכתבת על ידי איזה חוק ציפה, זה כמו רפסודה ששטה במים, אז לפי העובי שלה, הגודל שלה, המשקל שלה, ככה גובה הציפה שלה. וזה תופס להרבה מקומות בקרום כדור הארץ שצף על המעטפת של כדור הארץ. אבל יש מקומות שתדמיין את זה כמו שהרפסודה הזאת עוברת תחת סילון שדוחף אותה בבת אחת כלפי מעלה באופן דינמי. לדבר הזה אנחנו קוראים טופוגרפיה דינמית ואנחנו עוסקים בו כבר הרבה שנים. אחד המקומות הבולטים בכדור הארץ, שקרום כדור הארץ מוחזק למעלה, גבוה, בגלל זרם של סלעים חם שעולה מכיוון המעמקים ממש מאות קילומטרים עמוק, זה אתיופיה. הרמה האתיופית התרוממה לפני 30 מיליון שנה בערך, והחומר החם שעולה ומחזיק אותה למעלה הוא גם גורם להרבה מאוד תופעות של הרגע שמה. ואנחנו יודעים שהרמה האתיופית היא נתמכת דינמית כלפי מעלה על ידי המעטפת. אנחנו גם יודעים שבים התיכון מתרחש תהליך הפוך, מתחת לקפריסין וקריטים יש זרם סלעים קר שיורד, זה סירקולציה. זה כמו באטמוספירה, אוויר חם עולה במקום אחד, ואז זז למקום אחר ויורד במקום אחר ויוצר סירקולציה. אז כך גם במעטפת כדור הארץ זה קורה, זה קורה בקצב מאוד מאוד איטי, זה לא מתחלף אוויר ביום אחד כמו באוויר, זה לוקח בתהליכים של מיליונים רבים של שנים. ואמרנו לעצמנו, אם התהליך הזה הוא קורה עכשיו, שיש חומר חם מתחת אתיופיה וחומר קר מתחת לים התיכון, בואו ננסה לבנות מודל שירוץ אחורה בזמן, ויגיד לנו האם התהליך הזה היה גם לפני 5, 10, 15, 20 מיליון שנה, וזה היה החלק המתוחכם יותר או החישובי יותר של המחקר הזה, שבנינו, ייצרנו מודל כזה שרץ אחורה בזמן ומראה אחורה וקדימה, אחורה וקדימה, ואז ראינו איך הטופוגרפיה באפריקה נשמרת עם השיפוע הדרוש מכיוון מזרח אפריקה לים התיכון, כל הזמן זה נשמר ונשמר ונשמר בגלל הסירקולציה.
וואו. אז הנהר שמר על התצורה שלו, שוב, למרות השינוי מסביב, כתוצאה בכלל מתהליכים פנימיים עמוקים בכדור הארץ.
נכון, נכון. אז מה שקורה זה בעצם מצאנו קשר בין תהליכים מאוד עמוקים שמתרחשים בתוך כדור הארץ, לבין תהליכים שמתרחשים בפני השטח של כדור הארץ. וזה איזשהו סוג של, הייתי אומר, חלום רטוב של גיאולוגים שרוצים, שאנחנו יודעים שכדור הארץ מורכב מהרבה מערכות, יש את המערכות הפנימיות, המנוע הפנימי שמרים הרים ויוצר עמקים, ויש מנוע חיצוני שמבלה הרים ואת הסחף שלהם זורק רחוק בנהרות, על ידי נהרות זורק אותם בים ומיישר את הטופוגרפיה, אחר כך יש סירקולציה של אטמוספירה ויש סירקולציה של אוקיינוסים, יש הרבה מערכות. אז אנחנו הצלחנו לקשור בין שתי מערכות, אותה מערכת שאתה כאילו מדליק את המנוע הפנימי, אתה רואה איך הוא יוצר את פני השטח, ואז אתה מבין איך הנהרות יוצרים, מזיזים חומר מאתיופיה ומרבדים אותו במקום מרחק 6,000 קילומטר.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור זוהר גרצמן מהאוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
בבקשה.
המוח מאמא והכבד מאבא. מחקר בינלאומי בתאי גזע עובריים גילה אילו איברים בגוף האדם מושפעים מהאם ואילו מושפעים מהאב. מדבר בחוקרים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת קולומביה שיצרו עוברי אדם בשלבים ראשוניים מאוד שמקורם בביצית או בזרע בלבד כדי לפצח את תעלומת הרבייה המינית, והתוצאות שהתגלו עשויות לתרום לפיתוח תגליות ביו-רפואיות פורצות דרך. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור עידו סגי שערך את המחקר.
שלום, שלום.
טוב, אני מוכרח לומר שלי זה היה נשמע מאוד מוזר שאיבר מסוים בגוף הגיע מאמא ואיבר אחר בשלמותו מאבא. אם לא כל הגוף שלנו הוא סוג של החלאה בין הגנים של האב והאם?
זה מדויק. למעשה כל בעלי חיים ובני אדם בהם הם למעשה תוצר של שילוב גנטי בין שני ההורים, האב והאם. אבל אנחנו יודעים שבניגוד לבעלי חיים אחרים, שלפעמים יכולים להתרבות בצורה שלא מחייבת את אחד ההורים, אצלנו, ביונקים ובבני אדם בפרט, אנחנו חייבים את התרומה של שני ההורים. וזה בגלל תופעה ייחודית שנקראת החתמה גנומית, שמשפיעה על כך שחלק מהגנים, חלק מהגנום שלנו, שחלקו מגיע מהאב, חלקו מגיע מהאם, לא בא לידי ביטוי בצורה שווה. כלומר, יש גנים שאינם פעילים כאשר הם מגיעים מהאב, ויש גנים שאינם פעילים כאשר הם מגיעים מהאם. ורק השילוב הזה, השילוב הנכון בין הגנים משני ההורים, מאפשר התפתחות תקינה של כל האיברים השונים בגוף.
רגע, אז כשעובר מפתח או מצמיח איברים כמו מוח וכבד למשל, אז מה קובע אילו רצפים גנטיים יפעלו מהאב ואילו מהאם?
אז התופעה הגנטית שציינתי, החתמה גנומית, היא תופעה שקורית עוד לפני שבכלל נוצרים תאי המין, הביצית והזרע. כלומר, אותו מידע גנטי שאחר כך יתפתח, יבוא לידי ביטוי בעובר המתפתח וברקמות השונות שלו, כבר מקודד לפני שבכלל נוצר אותו עובר. כלומר, אותו מידע גנטי כבר מקודד מראש ומשפיע על ההתבטאות של אותם גנים בעובר.
רגע, זאת אומרת שה-DNA שלי כזכר למשל, יש כבר בו משהו שמחליט מה יילקח ממנו ומה לא בעובר?
מה שקורה זה שב-DNA שאחר כך בעצם הולך להיות מורש לדור הבא, זה DNA שנמצא בגברים בזרע ובנשים בביצית. אותו DNA באמת מסומן בצורה שונה בין הזרע והביצית, ובעצם מורה על התפקוד והבקרה של אותם גנים כאשר אותם זרע וביצית התאחדו.
אז בוא נדבר לרגע על אחים. אנחנו יודעים שאחים הם תולדה של אותה גנטיקה, ופעמים רבות הם כמובן, או בדרך כלל הם שונים זה מזה. האם יש מנגנונים אקראיים, איזו מין רולטת גנים כזו, שמחליטה אילו גנים ייכנסו בכל פעם? הרולטה הזו מסתובבת, או שהכל מוכתב מראש? כי זה נשמע יותר מדי דטרמיניסטי, העניין הזה של גנים שיפעלו מראש.
במקרה של אחים, מה שקורה זה באמת מין ערבוב של כל המידע הגנטי שאפשר לחשוב את זה כמין ערבוב בין מידע גנטי שיש שמגיע מהאב והמידע הגנטי שמגיע מהאם, וככה כל אח הוא מין קומבינציה אחרת של גנים. ולמעשה אחים בממוצע חולקים 50% מהגנים, אבל 50% הם לא חולקים, ולכן הם יכולים להיות מאוד שונים זה מזה. התופעה שאנחנו מדברים עליה היא תופעה ש היא מתרחשת תמיד. כלומר, אותם גנים תמיד מושפעים בצורה הזאת, שהם לא יהיו פעילים אם הם מגיעים מאב, אבל כן יהיו פעילים אם הם מגיעים מהאם, ולהפך. לכן זו תופעה שהיא היא לא אקראית במובן הזה שלא רשע, כמו שאנחנו מכירים מאחים, אלא משהו שקיים למעשה בכל אחד ואחד מאיתנו.
אוקיי, עכשיו, הכותרת שהאוניברסיטה נתנה למחקר היא המוח מאימא והכבד מאבא. עד כמה זה באמת מדויק, או שזה יותר גימיקי כזה?
אז כמובן שזאת כותרת קצת פשטנית. מה שאנחנו למעשה גילינו במחקר שלנו, בשימוש בתאי גזע עובריים מיוחדים, שכל אחד מהם בעצם מגיע מהורה מסוים, או מהאב או מהאימא, הצלחנו לגלות תרומה הגנטית שמגיעה מהאם והתרומה הגנטית שמגיעה מהאב יש השפעה שונה על ההתפתחות של אותם איברים. ככה שתאים שיש להם רק גנים שהגיעו מהאימא מצליחים להתפתח או להפוך בצורה יותר יעילה לתאי מוח, ולהפך אנחנו גילינו שאותם תאים שבעצם מגיעים רק מהאב מצליחים להתפתח בצורה יותר מיומנת לתאי כבד. אבל חשוב להגיד שהכבד והמוח וכל האיברים בגוף תלויים בהרבה מאוד גנים, ולא רק באותם גנים שמושפעים בצורה הורית, אלא שלגנים שמושפעים בצורה הורית יש איזושהי השפעה חדשה שאנחנו גילינו כאן שצריך לתת עליה את הדעת.
אוקיי, ובכל זאת כזכר אני קצת נעלב שהגנים שלי חשובים בעיקר למערכת שמסננת את האדם, בעוד שהגנים של בת הזוג שלי מעצבים את המוח. קצת נעלבתי.
כן, אבל זה כבר משהו סובייקטיבי. שוב, כמובן שכמו שציינתי בהתחלה, לא יכול להיווצר עובר תקין בלי תרומה גם מהאב וגם מהאם. החשיבות שאנחנו מייחסים לכל אחד מהאיברים האלה היא משהו שאנחנו מחליטים בעצמנו, אבל כמובן שכל האיברים חשובים, וגם במוח יש תרומה מאוד חשובה לאב. אין
צורך להעלב. עכשיו, אוקיי, עכשיו, באמת יצרתם במעבדה ממש עובר בתחילת דרכו?
בדיוק. מה שלמעשה עשינו זה יצרנו תאי גזע עובריים, שבדרך כלל איך שהם מייצרים את אותם תאים היא על ידי הפריה, הפריה חוץ גופית של ביצית וזרע, ואז מקבלים, אפשר לקבל מאיזשהו עובר מאוד מוקדם תאי גזע עוברים שמכילים DNA משני ההורים. מה שאנחנו עשינו זה לקחת עוברים שהמקור שלהם הוא רק מביצית או רק מזרע, שוב, בתהליך חוץ גופי, וחשוב לציין שאלה עוברים שאינם בני קיימה, הם לא יכולים להמשיך להתפתח מעבר לחלון הזמן שאנחנו נותנים להם, ואנחנו יכולים להפיק מאותם עוברים את אותם תאי גזע עוברים מיוחדים שבאמצעותם אנחנו יכולים לחקור את תופעת הגנים המוכתמים.
וואו, טוב, לסיום, למחקר כזה יש השלכות בכל מה שקשור לתרופות, לטיפולים עתידיים? האם אפשר לנצל באמת את המחקר הזה לייצר איזשהו טיפול למחלה כלשהי?
אז באמת בהקשר הזה חשוב לציין שהתופעה הזאת של החתמה גנומית של אותם גנים שמושפעים בצורה הורית, לתופעה הזאת יש השפעה מאוד גדולה על מחלות מסוימות וגם על סוגי סרטן מסוימים. וקודם כל, היכולת שלנו להשוות בין תאי גזע עוברים ממקור הורי יחיד מאפשרת לנו קודם כל להבין טוב יותר את אותם גנים. ולמשל במחקר שלנו אנחנו הצלחנו לזהות גנים מוכתמים חדשים שנמצאים באזור בגנום שידוע שמשפיע על מחלה כזאת, מחלה שנקראת פראדר-ווילי, מחלה שמופיינת גם בפיגור שכלי, בפגמים בשרירים, בהשמנת יתר, ובאמת מחלה רב-מערכתית לא פשוטה. והמחקר שלנו למשל יכול להצביע על המעורבות של אותם גנים חדשים במחלה הזאת. דבר נוסף הוא שאותם בעצם תאים שאתם יכולים לאפשר לנו לחקור כל מיני תהליכים סרטניים. אנחנו יודעים שביציות יכולות להתחיל להתפתח באופן ספונטני, וזה קורה בגופן של נשים, ללא הפריה. והדבר הזה יותר גידולים, גידולים שהם אמנם שפירים, אבל הם עדיין לא ברור לנו כל כך מה התהליכים שמשפיעים עליהם. ובאמצעותיים כאלה, כמו שאנחנו יצרנו, שיש להם מרקורי אחד, אנחנו נוכל להבין טוב יותר את אותם גידולים, ואולי זה יכול להוביל בעתיד גם לסייע לפענוח דרכים של ריפוי.
וואו, טוב, תודה לך דוקטור עידו סגי, מי שערך את המחקר באוניברסיטה העברית, היום חוקר במכון למחקר ביו-רפואי במסצ'וסטס, תודה רבה לך. ואנחנו עוברים לעניין הבא, האם רחשי רקע יסייעו לשקם את שוניות האלמוגים ברחבי העולם? שימו לב לידיעה שבה עסקנו, חוקרים גרמו לשוניות אלמוגים מתות להישמע חיות, והדגים חזרו להתגורר באותן שוניות, ממש באמצעות רמקולים, השמעת סאונד באמצעות רמקולים. הנה השיחה שערכנו בעניין הזה עם האקולוג הימי פרופסור מעוז פיין מאוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדע איי הים.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח להבין באמצעותך איך רחש רקע החזיר לשם את הדגים.
לדגים יש שמיעה טובה מסתבר, וללרבות של דגים או הפגיות בשלבים הצעירים של חייהם נמשכות לקולות של השונית, שהם נדמה לנו תמיד שהשונית היא סביבה מאוד דוממת בעולם הדממה, אבל למעשה היא רועשת, יש הרבה מאוד קולות שמזהים את השונית ככזאת, ולרבות של דגים נמשכים לשם, וכך הם מתגייסים, כפי שאנחנו קוראים לזה, לשונית, כלומר משלבי החיים שלהם המאוד צעירים שנמצאים בפלנקטון, הם סוחים לכיוון השונית ומוצאים את הנישות שלהם שם. ולכן היה הגיוני באמת, כפי שהחוקרים חשבו, שיגיעו הדגים לקולות שמדמים קולות של שונית.
זאת אומרת, מדובר בבית הרוס עבור הדגים, אבל מרמים אותם באמצעות קול, רחשים.
בדיוק כמו שאמרת, מרמים אותם, וזאת גם השאלה, כשמציעים את זה כאיזשהו פתרון, ברור שהדגים הגיעו לשם, הם נמשכו, הגיעו למעשה לשונית שהיא מתה לחלוטין.
כן.
ואת מזונם הם לא ימצאו שם, כמו גם את שאר השירותים האקולוגיים שהשום התמקנה להם, ולכן שרידותם שם לא תהיה טובה. אנחנו לא יכולים להבטיח את זה כפתרון כלשהו. העניין המדעי פה הוא כמובן רב, העובדה שכל כן. משמש אולי הוא מאוד משמעותי בעניין הזה, אבל זה לא פתרון לשום דבר.
עכשיו, אתה חקרת את השונית הזו, נכון? אתה מכיר אותה מקרוב.
אני חקרתי אותה, ובאותו עיתון, ב-Nature Communication, פרסמנו לא מזמן על מצבה הגום של שונית המחסום הגדולה באוסטרליה. אנחנו עבדנו בעיקר באי שנקרא Low Isles, בצפון השונית הגדולה של אוסטרליה, והתחקנו אחר סקר שנעשה שם ב-1928. ב-1928 מתיישבת משלחת בריטית על אותו אי, Low Isles, בצפון הגרייט בארי ריף, והם לומדים הרבה מאוד אספקטים של השונית. במשך כשנה הם יושבים ומתעדים את השונית. כיוון שהם עשו עבודה כל כך טובה והשתמשו במיפוי מאוד מדויק, יכולנו לחזור לאותו מקום ב-2015 וב-2019 השנה, ולהסתכל על שינויים לאורך אותו זמן. כלומר, 90 שנה זה הסקר הארוך ביותר שנעשה אחר שונית אלמוגים, ולצערנו מה שמצאנו זה כליה כמעט מוחלטת של שונית אלמוגים בסביבה הזאת.
אז בוא נדבר באמת על ההרס של שוניות האלמוגים. זאת אומרת, מה מחסל את השוניות לאט לאט?
אנחנו בעצם, אבל מה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות הסיבה מספר אחת זה התחממות הים והחמצתו, אבל בעיקר התחממות הים, שהיא גורמת לתופעת ההלבנה, תופעה שבה האלמוג מאבד את אותן עצות שחיות ברקמתו בצפיפות מאוד גבוהה ומהוות את מקור האנרגיה העיקרי שלו. ברגע שהעצות האלה נזרקות מהאלמוג, האלמוג בסופו של דבר מת. והאלמוגים שבונים, שהם הבית להרבה מאוד, לאלפי מינים של בעלי חיים אחרים, נכחדות. ב-2016 ו-2017, בשונית המחסום הגדולה, איבדנו כ-50% מכלל שונית המחסום הגדולה. מדובר על אלפי קילומטרים שאינם עוד איתנו, וייקח זמן רב עד שיתאוששו. על זה צריך כמובן להוסיף עוד הפרעות מקומיות. למשל, החקלאות לאורך החוף האוסטרלי גרמה לכך שנכנסים הרבה מאוד חומרי דשן, שינויים בהזרמת מים מהיבשת אל תוך הים גרמו לזה שהרבה יותר מים, הרבה יותר חומר מרחף נכנס אל תוך הים, וגם הוא גורם לכך ששונית לא רק נפגעת אלא גם מתקשה להתאושש מאותם אירועי הלבנה שגורמים לתמותה שלה. ולכן בזמן קצר מאוד אנחנו חווים תמותות ענק כאלה. זה עצוב מאוד לראות את זה.
ויש סיכוי לשיקום של המקומות? יש תחושה שזה כבר לא הפיך.
אין ספק שיש שיקום, השאלה מתי. אנחנו מאבדים משאב מאוד מאוד יקר בזמן קצר. זה כנראה לילדינו ונכדינו, הם לא יראו את היופי שאנחנו זכינו לראות. אולי בכמה מקומות שכן נשארה עדיין שונית יפה, ויש כאלה. עם זאת, אין ספק שהם יחזרו. הם גם לאורך הרקורד הגיאולוגי של אלמוגים, הם נעלמו כמה פעמים והצליחו לחזור. אבל אוקיי. אנחנו מעוניינים הרי מחר לנסוע לשם ולראות וליהנות מהתמיכה בדגה ותמיכה בחומרי טבע שמייצרות השוניות. ולכן זה כל כך כואב לראות את זה, אבל באמת מדובר בעשרות השנים הבאות, אולי אפילו מאה, אבל הם יחזרו כשאנחנו נפסיק לפגוע בהם כל כך, כשנקטין את פליטות גזי החממה, כשנדע לרסן את הזיהום ונאפשר להם סביבה תקינה, הם
יחזרו בגדול. מה שגורם גם לעליית טמפרטורה וגם לחומציות יתר של המים, נכון?
בדיוק, אותה תופעה של פליטת גזי חממה גם מעלה את הטמפרטורה דרך אפקט החממה וגם מורידה את ה-pH או מחמיצה את המים והופכים אותם לבלתי ידידותיים למשקיעי שלד.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור מעוז פיין, אקולוג ימי מאוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. תודה רבה לך.
יום טוב בשמחה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. איך יראו הערים שלנו בני האדם על הירח בעוד 150 שנה? עם השאלה הזו חוקרים ניסו להתמודד, מדובר בצוות חוקרים שבראשו עומד פרופסור מאוניברסיטת ווסטמינסטר, ולפי התחזית יהיו על הירח אגמים, פארקים, מגרשי כדורסל. נזכיר שהרוסים טוענים, או הכריזו לפחות, שהם יקימו מושבות על הירח ב-2030, והאמריקאים טוענים שהם אפילו יקדימו אותם משנתיים ויקימו על הירח מושבות ב-2028. הנה השיחה שערכנו עם אריאל בצלאלי מזרחי, סטודנט לתואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה העברית, וממייסדי צוות קלטק בבל בייס, המפתח טכנולוגיה להדפסת בתים במאדים.
שלום, בוקר טוב דודו.
אוקיי, אז בואו קודם כל נשמע במה אתה עוסק ומהי אותה טכנולוגיה להדפסת בתים שעשויים לשמש אותנו במאדים.
אוקיי, אז בעצם הצוות שלנו מתעסק באמת בפיתוח של טכנולוגיה כזאת שהיא עוקבת הצעה קונספטואלית שהגשנו לנאסא לפני כמה שנים במסגרת תחרות שהמטרה שלה היא בעצם לפתח טכנולוגיה כזאת. אנחנו משתמשים במדפסת, בשונה ממה שקורה כאן בכדור הארץ, התנאים במאדים קצת שונים, אטמוספירה יותר דלילה, תנאים קצת קיצוניים וקשים, ולכן אנחנו משתמשים בטכנולוגיה להדפסה בתוך תאים מדוחסים של לבנים, ומרכיבים את המבנה אחר כך מהלבנים באמצעות זרועות רובוטיות. וזה גם מתקשר בעצם לשאר הדברים שנדבר עליהם פה היום, התנאים להדפסה והשיקולים.
אז זאת אומרת שברבות הימים כשיבנו שלל מבנים בירח, אז השתמשו בהכרח בהדפסה? מעניין.
זהו, אז בעצם הסביבה שם היא הסביבה בירח ובמאדים ובמקומות אחרים מחוץ לכדור הארץ היא די עוינת, ואנחנו לא יכולים להשתמש בטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהם היום בכדור הארץ. אנחנו לא נסכן בני אדם להסתובב ולבנות בתים כאלה, מה גם שלפחות היום אנחנו לא לחוצים יותר מדי, כמו שאמרת, 2028, 2030, אנחנו לא, אין לחץ למהר ולהקים, לא צריך טכנולוגיה מהירה, זה טכנולוגיה פסת לדמיית, בעצם היום היא מאוד ביטית, אבל היא מאוד בטוחה לשימוש במקומות כאלה.
אז בוא ספר לי בסופו של דבר איך אתה רואה את המושבות שיהיו בירח או במאדים. שוב, להבדיל, זו סביבה אחרת לגמרי, ירח ומאדים.
נכון, נכון. אז באמת צריך להסתכל על ההבדלים שיש בין כדור הארץ לבין המקומות האלה. אז אם ניקח את הירח אל מול כדור הארץ, שכדור הארץ יש לנו אטמוספירה מאוד, מאוד עשירה. האטמוספירה שלנו זו שכבת גזים שמקיפה גם כאילו גופים אחרים שמביאים, לא רק את כדור הארץ, והיא נשארת סביב הגופים האלה בזכות כוח המשיכה שהם יוצרים. עכשיו, האטמוספירה שיש לנו בכדור הארץ, היא מה שמאפשר כאן את החיים באמצעות זה שהיא סופגת את רוב הקרינה או את הסגולה שמגיעה מהשמש, זו קרינה מאוד לא טובה לנו, לבני אדם. היא ממתנת את הבדלי הטמפרטורה בין היום והלילה, וכשמטאורואידים נכנסים לאטמוספירה של כדור הארץ במקרה שלנו, הם מקלעתים כתוצאה מהחיכוך באוויר, ומתעדים או בחלקם או בשלמותם.
וזה עכשיו, טוב לנו.
זה מצוין לנו.
כן.
עכשיו, הדברים האלה לא ממש קיימים, או קיימים בצורה מאוד מאוד חלקית בגופים שמיימים אחרים. לדוגמה, בירח האטמוספירה היא מאוד מאוד דלילה, מה שאומר שיש שם הרבה יותר קרינה אולטרסגולה, הבדלי הטמפרטורות מאוד קיצוניים, אפילו בין היום ללילה, מדברים על הפרש של מאות מעלות. ומטאורואידים שמופכים למטאורואידים ובעצם פוגעים לפני הקרקע הם לא דבר נדיר, ולכן גם הפרויקט שדיברת עליו עכשיו וגם פרויקטים אחרים כמו של אילון מאסק מייסד ספייסק בעצם מדברים על איזושהי אלטרנטיבה בין זמנית, ואם אנחנו מדברים על טווח ארוך אז יותר קבוע לאטמוספירה שיש לנו כאן. אז חלקם זה מין בועות כאלה שקופות שאמורות להגן עלינו מהדברים האלה. בפרויקט הזה שדיברת עליו, אנחנו מדברים על מגורים בתוך מנהרות לבה. ויש גם שיטה קצת יותר, נקרא לזה יותר עתידיות. אלן מאסק מציע גישה ליצירת אטמוספירה מלאכותית דרך התערבות אנושית באמצעות הטלת פצצות גרעיניות בכתבים, כדי להביא להתחממות של מאדים וכתוצאה מכך להפוך אותו לכוכב שיותר נוח למחיה. אני לא מכיר לעומק את ההשפעות שעלולות להיות למהלך כזה, אבל ברמה האישית לא מרגיש נוח עם משפטים שיש בתוכם פצצות גרעיניות.
טוב, מעניין, האם הטכנולוגיה שאתם מפתחים, קלטק בבל בייס, אלה טכנולוגיות שיכולות לסייע לנו גם לבנות בתים כאן בכדור הארץ? מעניין, למה לא מדפיסים היום בתים?
אז יש המון חברות כדור הארץ שמתעסקות בזה, שבוחנות את האפשרות באמת להדפיס בתים כאן בכדור הארץ. כרגע העלויות שעומדות מאחורי טכנולוגיות כאלה הן מאוד גבוהות ביחס למה שניתן, למה שאנחנו משקיעים בטכנולוגיות אחרות לבניית בתים, ולכן זה פחות מעשי מהסיבה הזאת, אבל כמו שאנחנו מכירים טכנולוגיות אחרות שפותחו למשימות בחלל ובסוף משמשות ביום יום פה בכדור הארץ, גם זה כנראה יבשיל מתישהו. אחת האפשרויות לשימוש בטכנולוגיה שאנחנו מפתחים, שחשבנו עליה בכדור הארץ, אפליקציה, היא בעצם להדפיס בתים באזורים מוכי אסון. כמו שדיברנו על תנאים קשים מאוד שיש במאדים, אז הטכנולוגיה שלנו פשוט מונחתת שם, מדפסות תלת מימד, דברות רובוטיות, שעובדות בצורה אוטונומית ומקימות מגורים לבני אדם גם בתנאים האלה. ואם אנחנו הולכים לאזורי מוכי אסון, אחרי טייפונים, צונמי או דברים דומים, אז באמת לטכנולוגיה הזאת יש פוטנציאל לסייע לאנשים במצבים כאלה.
וואו, טוב, אתה באופן אישי היית רוצה לגור בירח או במאדים, או שטוב לך כאן?
תראה, טוב לי מאוד כאן, ואני מקווה שלא צריך להגיע למצב שיהיה לנו יותר טוב במאדים, כי התנאים במאדים הם לא כל כך טובים. זה, כאילו, אני אומר את זה, וגם, אתה יודע, אני חושב שהטכנולוגיה להגיע למאדים, לבקר שם, היא תבשיל לקראת המשבר שנות ה-50 שלי.
אז הבנתי, אז אולי זה יתאים בול.
במקום טיול אופנועים בהודו.
טוב, תודה רבה לך אריאל בצללי מזרחי, ממייסדי צוות קלטק בבל קייס, תודה רבה לך.
תודה רבה דודו.
ואנחנו עוברים ליצור בלתי רגיל עם לב בלתי רגיל. מדענים הצמידו לראשונה מדבקת אקג, אלקטרוקרדיוגרמה, ללוויתן כחול, כדי לגלות מה קצב פעימות הלב שלו, ונדהמו לגלות שהלב שלו פועם בקצב משתנה של בין שתי פעימות לדקה ל-37 פעימות בדקה. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור אביעד שיינין, הנה השיחה.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, שתי פעימות בדקה מספיקות ללוויתן?
כן, האמת שזה מחקר מאוד מאוד מרתק על בעל חיים מופלא, הבעל חיים הכי גדול שחי אי פעם על פני כדור הארץ. הם מגיעים ל-30 מטר, 200 טון, כל הסופרלטיבים נכונים. ופה זה פעם ראשונה שהצליחו לחבר סנסור, שידע להגיד את קצב הלב. ומה שמעניין פה זה לא רק שהוא יודע להגיד את קצב הלב, הוא גם עוקב אחר ההתנהגות של הלוויתן, והעומק שאליו הוא צולל. הטאג הזה היה עליו כ-9 שעות במהלך צלילות אכילה, ותיעד את הקצב לב, והתיעוד היה מאוד מאוד מעניין.
ועכשיו, מדוע החוקרים כל כך הופתעו? זאת אומרת, כי הלב שלו, זאת אומרת, פעימות הלב משתנות, הקצב הוא לא אחיד?
אז אם נסביר את הלוויתן הזה, ספציפית הם שמו את הטאג הלוויתן זכר, צעיר יחסית, בין כ-15, באורך של 22 מטר, שזה עוד לא פרט מאוד בוגר, והצליחו לתעד אותו בהתנהגות של צלילה למטרת אכילה. עכשיו, הלוויתנים הענקיים האלה אוכלים סרטנים מאוד קטנים, בעיקר בעומק, שאליו הם צוללים. אז מה שהם ראו לאורך הצלילה היה מאוד מאוד מעניין, ומתחבר להתנהגות והיכולת להשוות בין התנהגות לבין הקצב הלב. ומתוך זה להבין את המערכת הקרדיו-וסקולרית, המערכת שבאמת הלב והעברת הדם חמצן אל הגוף, אל התאים. ומה שהם ראו, וזה קצת הפתיע אותם, שהלוויתן יורד לעומק, סדר גודל של כ-200 מטר, והגיע לאזור ששם הוא מוצא את האוכל שלו, שזה סרטנים קטנים שחיים בגוף המים, שנקראים קריל, ולמטה בשיא הצלילה, קצב הלב מאוד מאוד ירד. שאת זה בדרך כלל מסבירים, כדי לשמר את החמצן, להוריד קצב לב, גם צוללים שצוללים קצת חופשית עושים את זה, כדי לאפשר יותר זמן לשעות מתחת למים, כי אנחנו בעצם צוללים בעצירת נשימה. אבל מה פה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהוא נמצא למטה, מגלה את הטרף שלו, עכשיו הוא צריך לפתוח פה עצום, וזה פה עצום, להכניס כמויות אדירות של מים, להאיץ, שכמובן אם אנחנו יודעים שאנחנו מאיצים, הוא צריך להפעיל שרירים, זה כמובן צורך חמצן מהשרירים בגוף,
כן.
כדי לתפוס את, את הטרף שלו. אז הם רואים שבעומק, בשיא העומק, כנראה לפני שהוא מגלה את הטרף, הקצב לב הוא סביב 4 פעימות, בשיא שלו 2 פעימות בדקה, כנראה שבתאוצות האלה זה עולה בסדר גודל של 8 פעימות לדקה, אבל עדיין זה מאוד מרתק, כי התאוצה הזאת כנגד החיכוך עם המים, כמובן דורשת הרבה כוח ואנרגיה. ומה שהם ראו שרק כשהוא עולה לפני המים, זה מתחיל לייצר שחלוף גזים למעלה, קצב הלב מאוד עולה, כנראה כדי לייעל את כל התהליך של שחלוף הפחמן דו-חמצנים, החמצן, ברקמות.
כן, רק נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות שמדובר ביונק, שבעצם הוא לא באמת נושם את האוויר או את החמצן שנמצא במים, אלא הוא פשוט צריך לקחת אוויר, כן.
זה כמו שאנחנו צוללים בבריכה, הוא לוקח אוויר בפני המים, בעצירת נשימה, ואז צולל למטה, ושם הוא מחפש את האוכל שלו. והתמונה שעדיין חסרה לחוקרים, זה מה קורה עם ריכוזי החמצן, ואיך הדבר הזה קורה, כדי להבין את התמונה המלאה של היכולת המופלאה הזאת לצלול לעומק, ועדיין לייתר פעילות אנרגטית שהיא מאוד דורשנית מבחינה גופנית, כדי להשיג את המזון, כי זו בעצם המטרה לצלילות העמוקות האלה.
וואו, טוב, אז הנה אנחנו יודעים, קצב הלב של הלוויתן הכחול בין 2 פעימות לדקה ל-37 פעימות בדקה, ובאמת מדהים הדבר הזה שתיארת.
מי שזה גירה לו את ככה את הרץ, יצר הידענות, אנחנו, יש לנו את מרכז הדולפין בים של עמותת מחמלי, שם אנחנו מציגים גם שלד, וגם איך אוכל לוויתן, אמנם לא לוויתן כחול, אלא לוויתן מצוי, שנמצא בים התיכון, והוא השני בגודלו, מכדור הארץ. ואז אתם מוזמנים, בחנוכה נפתח את מרכז הדולפין והים, לקהל הרחב, ואז תשמעו את הסיפורים, וגם תראו את הדברים בעין.
תודה לך, ואנחנו מצטרפים להזמנה שרת את הציבור להגיע. תודה רבה לך, דוקטור אביעד שיינינג, על השיחה הזו. ואנחנו עוברים לעניין הבא, יש חיים באגם המוות. 5 מינים של תולעים התגלו באגם מונו שבקליפורניה. אגם שנחשב לרעיל מאוד, יש שם את הרעל ארסן, שהוא יסוד, זרניך. בעברית ארסן הוא יסוד קטלני ורעיל לבני אדם וליצורים חיים בכלל, והמים שם בסיסיים מאוד ברמת pH של 10. המינים האלה התגלו בין היתר על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה. הנה השיחה שערכנו עם אחד החוקרים, דוקטור אמיר ספיר, מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה, בקמפוס מכללת אורנים.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע איך, אני לא יודע אם תדע, קודם כל ברכות על הגילוי או על המציאה, אבל תודה. איך בעל חיים כלשהו חי בסביבה כל כך אנטי חיים או קיצונית כזו?
אוקיי, אז זה באמת השאלה שהתחילה את המחקר שלנו, ואנחנו, יש לנו כמה תובנות, לא את כל התובנות, אבל כמה תובנות. מה שאנחנו מצאנו זה שיש איזשהו גן שעוזר להם בעצם לשרוד את הסביבה הקיצונית, זאת אומרת איזושהי וריאציה בגן מסוים שגורם להם עמידות בעצם לארסן.
אוקיי, מעניין.
זה בעצם אחד מהממצאים שמצאנו. אני רק רוצה להדגיש שיש עוד שני בעלי חיים אחרים שחיים באגם, וזה כבר היה ידוע, אבל המנגנון של העמידות של בעלי החיים האלה לארסן לא היה ידוע.
אוקיי, אז בואו נדבר באמת על המנגנון עצמו. אז איך זה עובד?
אז זהו, זה אחד מהמסתורים. כי בעצם הגן הזה הוא גן שלא ברור איך הוא בדיוק עושה את העמידות, אבל ידוע שהוא משרה את העמידות, ומה שאפילו יותר מעניין, זה שהוא יכול להשרות עמידות גם בתאים אנושיים. זאת אומרת, הפעילות שלו היא בעצם שמורה, ועכשיו אנחנו מנסים להבין איך הלכה למעשה זה עובד.
רק נסביר אנחנו מדברים פה על ארסן, שהוא ידוע בשם גם זרניך. מדובר ביסוד, נכון? שהוא מאוד רעיל. אנחנו מכירים אותו מהטבלה המחזורית, נכון?
בדיוק. זה, כן. מה שמעניין שזה בעצם הרעל שהורג הכי הרבה אנשים על פני כדור הארץ, והוא יסוד כימי. הוא לא רעל כמו שאנחנו מכירים את רוב הרעלים, שזה נגיד כל מיני דברים מורכבים יותר, זה פשוט יסוד כימי.
יסוד שהוא, ואיך אנשים מורעלים ממנו, זאת אומרת באיזו סיטואציה?
כן, אז קודם כל היסוד הזה מגיע בכמה צורות, זאת אומרת הוא לא מגיע כשלעצמו, אלא הוא מתרכב עם חמצן או כל מיני מולקולות אחרות. העניין הוא שהיסוד הזה מאוד נפוץ בסוגי מסלע מסוימים, באזורים בעולם, והוא נשטף למימי השתייה.
וואו.
לא לדאוג, בישראל הוא לא מאוד נפוץ, והעניין מנותר, אז אנחנו לא שותים ארסן, או לא בכמויות משמעותיות, אבל בהודו, בנגלדש וכולי, הוא מאוד נפוץ, ומיליוני, עשרות מיליוני, אפילו מאות מיליוני אנשים נחשפים אליו. המנגנון שאנחנו זיהינו עדיין לא ברור לנו בדיוק איך הוא משרה את העמידות, זה איזשהו הגן עצמו שזיהינו עושה איזשהו שינוי בחומצות שומן, ואנחנו חושבים שאיכשהו החומצות שומן יכולות לאסוף לתוכן ארסן ובעצם לנטרל את הפעילות שלו, אבל זה רק היפותזה.
וואו, טוב, מעניין אם אפשר לגנוב במרכאות מהם את התכונה הזו ולהשתיל אותה ב-DNA, לא אומר אנושי, אבל כלשהו.
כן, אז זה אחד הדברים שאנחנו מנסים להבין קצת יותר את המנגנון ולחפש מנגנונים נוספים, כי אנחנו יודעים שמה שמצאנו זה רק חלקית משרה את העמידות. התולעים שמצאנו הם מאוד עמידים, הם פי 500 עמידים מתאים אנושיים ופי 30 מתולעים אחרות. אז אנחנו יודעים שחוץ מהגן הזה יש עוד גנים אחרים שמשתתפים בעמידות, ואנחנו עכשיו מחפשים אותם.
עכשיו, באמת המשמעות של שיחה כזאת, או בכלל של מחקר כזה, היא שפעמים רבות אנחנו רואים או נתקלים בסביבה כל כך קיצונית, ומשארים ששום יצור חי או אף יצור חי לא יכול לחיות שם, והנה הוכחת שכן יש שם יצורים חיים, ואתה אומר שגם אלה לא הראשונים שנמצאו, אז זה מעט משליך על אולי החיפושים שלנו חיים בחלל או בכוכבי לכת אחרים, אם חיים יכולים איכשהו להסתדר עם מקומות כל כך רעילים ועוינים?
בהחלט, זה אחד מהרעיונות. במחקר קודם שעשיתי, חקרתי בעירות של מתאן באוקיינוס השקט, ואנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד ירחים של כוכבי לכת שיש בהם מתאן בריכוז גבוה, וזה יכול להוות איזשהו חומר אורגני בעצם להתפתחות של חיים אחרים. אני לא בטוח שבעלי חיים הם יהיו הראשונים בעצם שנמצא, אני מניח שאם נמצא משהו שדומה למה שקיים על פני כדור הארץ, נמצא דברים יותר פשוטים כמו חיידקים, אבל הם בהחלט יכולים להוות מערכת שתתמוך גם בבעלי חיים.
גם חיידקים ירשימו אותנו.
גם חיידקים מאוד מאוד ירשימו אותנו.
טוב, אז ברכות על הגילוי, זה מאוד מסקרן ומעניין, ותודה לך על השיחה הזו, דוקטור אמיר ספיר, מהחוג לביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה, קמפוס מכללת אורנים. תודה לך.
תודה רבה, דודו.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, האם ביופחיים יציל את יערות הגשם? ילידי אמריקה הדרומית נהגו לדשן את הקרקע בביופחם, כך להפוך את הקרקע לפוריה. כעת חוקרים מציעים לעשות בדיוק אותו דבר, כדי לייער מחדש את יערות הגשם שנפגעו. כתבה על כך פורסמה באתר ויינט, ואנחנו שוחחנו עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. הנה השיחה.
שלום, בוקר טוב.
למד אותנו מה זה ביופחם.
אוקיי, אז קודם כל, לפני שנגיע לביופחם, נגיד למה בכלל אנחנו צריכים אותו. אז היערות, מערכות האקולוגיות היבשתיות, שבראשם היערות, נמצאות בעשורים האחרונים באיזושהי מצוקה, למרות שאם נסתכל על, על השנים הממש האחרונות, אז קצב בירוע היערות קצת העט, אבל עדיין אנחנו מבראים ובעצם קורטים ושורפים כמיליון קמר, מיליון קילומטר רבוע.
ולמה עושים את זה? כדי להרוויח מהשטחים נקיים מיערות, כדי להשתמש בעץ?
גם וגם וגם, כן. למה עושים את זה? אז עושים את זה קודם כל, אם אנחנו מדברים ספציפית על יערות הגשם, אבל זה דומה גם ליערות אחרים, יערות הגשם מבוראים בעצם, או שהם נחרטים על מנת להשתמש בעץ, או שהם נשרפים, כולל כל המגוון הביולוגי והבעלי החיים שהם מכילים, בדרך כלל על מנת לפנות שטחים לשטחים חקלאיים, אם זה לגידול סויה או תירס, הרבה פעמים כמזון לבעלי חיים, לפעמים גם כמזון לבני אדם, ולפעמים גם כשטחי מרעה. ובעצם האלמנט הזה תומך מאוד בתעשיית המזון מן החי, אבל לא רק, יש שם גם באזור האמזונס מרוץ אחר חיפוש מחצבים, ואם זה נפט, ואם זה בעיקר מתכות שונות, זהב ומתכות אחרות, ככה שיש גם פינוי של שטחי יער לטובת קריאה של מחצבים.
אוקיי, אז מהו הפתרון? הפתרון הוא ביופחם?
אז בעצם אנחנו מדברים כאן על מחקר, מחקר שמנסה למצוא איזשהו פתרון שיסייע לייער מחדש אזורים כמו האמזונס. האמזונס ב-50 השנה האחרונות איבד כ-17% משטחו. יש כל מיני הגדרות כאלה שאנחנו כמדי יום נעלם שטח ששווה לגודל של מגרש כדורגל, אבל אם נסתכל על התמונה הכללית, אז באמת אנחנו מדברים על אובדן של שטחים אדירים כתוצאה בעיקר משרפות, מבירוי יערות, והשנה הייתה שנה חריגה מאוד ביחס לשנה שעברה לפחות, או לשנים קודמות, עם 41% יותר שרפות. ובעצם הפתרון שאותם חוקרים מציעים, מדובר על חוקרים, קבוצה בינלאומית של חוקרים מארצות הברית, מפרו, מבלגיה, מחקר שהתפרסם ממש עכשיו באוגוסט 2019. הבעיה, כשמנסים לייער מחדש קרקעות באמזונס, בכלל ביערות גשם, זה הרבה פעמים מחסור של חומר אורגני בקרקע, קרקע שעברה שריפה או קרקע שנעשה בתהליך של קריאת מחצבים, אז מעט חומר אורגני ומעט חיידקים בקרקע, ולכן הרבה פעמים תהליכי יעור כאלה הם לא מאוד מוצלחים. ואותם חוקרים בעצם עשו בדיקה, הם לקחו פתרון קדום שבו אותם מקומיים ילידים באזור האמזונס השתמשו כדי לדשן את הקרקע לטובת חקלאות, והם בעצם לקחו קליפות של אגוזים, שגם ככה הם פסולת, אגוזים שמופקים שם באזור היערות, אם זה אגוזי ברזיל ואגוזים אחרים, ואת אותם קליפות מכניסים אותם לאיזשהו תהליך חימום בטמפרטורות מאוד גבוהות עם מעט חמצן. התהליך הזה יוצר מה שנקרא ביוצ'אר או ביופחם,
כן.
ובאותו ביופחם החוקרים השתמשו בכמויות שונות, בעצם דישנו איתו או דישנו גם בדשן רגיל וגם באותו ביופחם חלקות קרקע באמזונס, ושתלו שם שני מינים שונים של עצים. בעצם מה שאותם חוקרים מצאו זה שבריכוז הנמוך יותר שהם בדקו, בטון אחד של ביוצ'אר, של ביופחם להקטר, הם מצאו תגובה טובה מאוד. לעומת זאת, כשהם ניסו להעלות את הכמות, עלו לחמישה טון להקטר, כבר התגובה הייתה שלילית. ומה בעצם התגובה של אותם שני מיני עצים מקומיים, טרמינליה אמזוניה וגאוזומה קריניטה? בעצם שני העצים האלה, כאשר דישנו אותם בביופחם ובחלק מהמקרים גם בביופחם ודשן ביחד, ההשפעה החיובית הייתה גם על קצב הגדילה, גם על החוזק של אותם עצים, עלייה משמעותית בגובה העץ, בקוטר שלו, במספר העלים, עלייה בביומסה הכללית, כל החומר הצמחי גם מעל הקרקע וגם מסת השורשים, שזה גם חשוב להמשך השרידות של העץ.
כן.
ובעצם אותם חוקרים ממליצים להמשיך ולבדוק את זה על מינים נוספים של עצים מקומיים, אבל נראה שהשילוב הזה של ביופחם עם דישון, דישון רגיל, הוא, מעבר לזה שהוא מוצלח מבחינת אותם עצים, הוא גם ככל הנראה יכול להפוך את, את כל התהליך הזה של ייעור מחדש לכלכלי יותר. כי אם אפשר בעצם פעם אחת לבוא, לשים דשן ולשים את אותו ביופחם, ואחר כך לא צריך לדשן מחדש, לא צריך להתעסק עם זה יותר, כי אותו ביופחם ממשיך ומשחרר חומרים ומתפרק על ידי חיידקים ומאשיר את אותם עצים, אז זה חוסך הרבה מאוד כסף, כי כשעושים את הייעור הזה בעצם עושים אותו באזורים מאוד נידחים, מאוד לא נגישים, ולכן אם יש לנו מין פתרון כזה שמאפשר לטעת את אותם מצים, מינים מקומיים של עצים ביערות שאנחנו רוצים לשקם באזור יערות הגשם, ולדשן אותם פעם אחת ולהמשיך הלאה, ואותם עצים בעצם יוכלו לשרוד טוב יותר, אז יש פה פוטנציאל מאוד מאוד חיובי.
אבל זה משהו שהוא באמת פרקטי, זאת אומרת שכמותית זה באמת יכול לסייע בשיקום היערות?
זה בהחלט יכול לסייע, כמובן ש... חשוב להגיד דרך אגב ששיקום יערות זה, זה לא הדבר האופטימלי, הדבר האופטימלי זה לשמור על היערות הקיימים,
כן.
כי ברגע שאנחנו לוקחים ושורפים יער קיים, עם יערות גשם, יש בהם את המגוון הביולוגי הגדול ביותר על פני היבשה. ברגע שאנחנו שורפים יער קיים כזה, אנחנו שורפים את כל החרקים ואת כל היונקים ואת כל הזוחלים ואת כל בעלי החיים בעצם שנמצאים שם, וגם מינים, אין ספור מינים של צמחים, לא רק עצים מסוגים שונים. וכשאנחנו מנסים לשקם יער, אנחנו יכולים לקחת מספר מינים מוגבל ולטעת אותם ולנסות לתחזק את המערכת הזאת כדי שאותם עצים ישרדו למשך כמה שנים, ואחר כך בעצמם יוכלו לגדול ולפתח מערכת אקולוגית, אבל יהיה קשה, עד לפעמים בלתי אפשרי, לשחזר את אותו מגוון ביולוגי שהיה קודם. זאת אומרת, הפתרון הזה של שיקום הוא פתרון טוב, אבל הוא פתרון של אין ברירה. הפתרון הכי טוב זה לשמור על יערות הגשם הקיימים, להימנע עד כמה שניתן מבירוע יערות, ובמקרה הזה של האמזונס, צמצום של צריכת מזון מן החי בדגוש מאוד גדול על בקר, יכול להפחית את הכמות של סויה ותירס ומרעה שאותם בעלי חיים צריכים, וככה להפחית את הביקוש ולהפחית את הצורך בלשרוף שטחים חדשים, לשמור על יערות הגשם גם לשנים הבאות.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, טיסה נעימה ועכשיו קצת יותר בטוחה. סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון פיתחו מערכת הנחיה חכמה להנחתת מטוסים שהמנועים שלהם מושבתו. מדובר באלגוריתם שיודע להנחית את המטוס במצב המסוכן הזה. מי שלקחה חלק בפיתוח היא חנה שטראוסמן, בוגרת הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, איתה דיברנו.
שלום.
אנחנו נשמח לשמוע איך עובד האלגוריתם הזה שמנחית מטוס, שהמנועים שלו כבר לא איתנו.
זה אלגוריתם שהמנחה שלנו פיתח בעצם.
כן.
וזוג סטודנטים נימשו אותו. ואנחנו בעצם נימשנו את המערכת כדי לבדוק אותו על מטוס אמיתי. לבדוק שהאלגוריתם עובד.
אני מנסה להבין, מה הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה כשהמנוע מושבת לפתע? זאת אומרת, מה צריך לעשות בשניות האלה אם אני אדם? מיד נבין מה האלגוריתם עושה.
אם הטייס בעצם רואה שהמנוע נכבה, אז כן. הוא צריך למצוא מנחת הכי בטוח והכי קרוב שהוא יכול להגיע אליו עם המטוס, רק על ידי דעייה של המטוס. כי אין מנוע, אז בעצם רק לפי הרוחות, לפי הגובה של המטוס באותו רגע, והוא צריך לכוון את המטוס כלפי מעלה או כלפי...
אין לך הרבה זמן, אתה צריך לתמרן מיד למנחת הקרוב.
כן, אז בעצם האלגוריתם מוצא את המנחת הכי בטוח, ואת המסלול הכי בטוח למנחת הזה, ומראה לטייס איך לכוון את המטוס להגיע לשם.
וואו.
ולאבד כמה שפחות אנרגיה, ואם יש אר נגיד, אז הוא יודע לעקוף את האר מהצד הבטוח יותר.
אוקיי, אז איך האלגוריתם הזה יודע איך נמצא המנחת?
אז במערכת שעשינו, הכנסנו לו מראש מנחתים, והגדרנו לכל מנחת את הציון, כמה המנחת הזה טוב, אם זה נגיד שדה חיטה שנמצא קרוב, וזה פחות טוב משדה תעופה. יש לו מפה טופוגרפית של כל העולם, ומנחתים מוגדרים מראש.
עכשיו, אני מבין שזו בעיה שעדיין חיה ובועטת, נכון? מנועים של מטוסים מפסיקים לעבוד.
כן, במיוחד במטוסים קלים זה נושא
כן.
מאוד בעייתי, כי יש רק מנוע אחד, ואין איזושהי מערכת על המטוס, זה רק הטייס והמטוס, אז ברגע שקורה דבר כזה, הטייס צריך להגיב מאוד מהר. והמערכת הזאת היא בעצם עושה את כל החישוב ואת כל החישוב שהבן אדם אין לו זמן לעשות ואומר לו מה לעשות בדיוק באותו רגע כדי להגיע לקרקע הכי בטוח שיש.
עכשיו, את פיתחת את מערכת התצוגה, נכון? עסקת יותר בחיישנים ובמערכת התצוגה עצמה.
כן, אני והשותף שלי,
כן.
בעלי, עשינו את המימוש של האינטגרציה.
זאת אומרת, יש פה
נפוטיזם,
אתם עובדים במשפחות שלמות על העניין.
אז האינטגרציה בעצם של כל המערכת זה היה לחבר בין החיישנים שמחוברים למטוס, האנטנה GPS, החיישן ג'יירוסקופ והמחשב עצמו שמריץ את כל האלגוריתם ואת כל המערכת שמחברת בין כל הדברים, והתצוגה לטייס שמראה לו לאן לפנות ומה המהירות בכל רגע.
אני מקבל שאלות ממאזינים שבעיקר מתעניינים ב... בסוגיה של מטוסי נוסעים, האם כשמנוע מפסיק לפעול במטוס נוסעים, הוא יכול עדיין קצת לתמרן? זאת אומרת, יש עוד מה לעשות או שביי, תודה רבה?
יש מה לעשות בעצם, כי למטוס יש עדיין אנרגיה מסוימת, וכתלות גם ברוחות באותו רגע.
כן.
אז אפשר לתמרן, ויש איזושהי מהירות אופטימלית שאנחנו מחשבים גם באלגוריתם, שזה המהירות שאם המטוס ידעה במהירות הזאת, ככה הוא יאבד כמה שפחות אנרגיה, והוא יוכל בעצם לשרוד יותר זמן בלי להתרסק.
טוב, לא יודע
אז אם... גם המהירות וגם ה...
טוב, טוב, אנחנו כמובן כפופים לחוקי הטבע, ועדיף שהמנוע ימשיך לפעול, אבל לפחות יש לכם פתרון לאותן שניות קריטיות, שבהן צריך לחפש מקום שאליו ינחיתו... אפשר יהיה להנחית את המטוס. תודה לך על השיחה הזו, חנה שטראוסמן, בוגרת הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, ומי שהייתה חלק מהפיתוח הזה. תודה רבה לך.
תודה. ועד כאן שלושה שיודעים תוכנית סיכום שבוע חגיגית. תודה רבה לעורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, לביצוע טכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אני דודו ארז, נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום, אנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה, להתראות.